בחמישי האחרון מתי פצעיו, לוחם המילואים אפרים בן אמרה מיסוד המעלה. הוא נפגע בפיצוץ כתבם ברמת הגולן בסוף חודש יוני, הוא נטמן בחלקה הצבאית בראש פינה. בעקבות הפיצוץ הזה, לא נשלחה אף ארמדה של חיל האוויר ללבנון, אף מטוס F-15 ו-F-35 לא ביצעו גיחה בשמי בירות. הצפון, כנראה, הוא לא תל אביב. שלום ליונתן בן אמרם, אחיו של אפרים, זכרו לברכה, שלום לך.
שלום לברכה. אפילו לפני שנספר לך על זה, אני אגיד לך שזה אפילו לא הגיע מבירות. זה הגיע מסוריה. ואת זה אפילו לא אמרו.
לא אמרו לאף אחד? לכם אמרו את זה?
לנו אמרו את זה אנשים שראו אותו בכלל הרבה לפני זה וכבר דיווחו עליו.
זאת אומרת, אף גורם רשמי לא סיפר לך מאיפה הגיע הכתבם, מי שלח את הכתבם, מה קרה למי שתפעל את הכתבם הזה? כלום.
בדיוק.
ואנחנו על הכתבם החוטי יודעים הכל.
יודעים, וגם הפגיזו אחריו ישר והכל. פה היה אירוע עם חיילים שאין משהו יותר קדוש מחיילים, וזו הייתה תגובה.
האירוע של הכתבם בתל אביב זה משהו שככה הדליק אצלך משהו? זאת אומרת, זה משהו שאמר, אתה שאלת את עצמך, איך על האירוע של אח שלי? היקר לי מכל אדם, אנחנו בלענו את זה והחלנו?
אני אגיד לך מה, כשמת לך מישהו בקרבה כזאת, אתה רוצה להתרכז רגע אחד בעמדה שלנו עכשיו, אנחנו לא רוצים להחליש ולהגיד את הדברים הרעים, למרות שזה מאוד כואב שאני רואה כזה דבר, ורואה ש... כזאת תגובה, וכשאחי מקבל כתבה מסוריה, אפילו לא אמרו לנו ואף אחד לא דיבר על זה, זה כואב, אבל זה פחות מה שאנחנו היינו רוצים להתרכז בו.
אני לגמרי מבין אתכם, אבל אני רק אגיד שאתה יודע, זה הכל מתחיל גם באיך אנחנו מציגים את האירועים, וכאן בצפון כתבאמים לא מתפוצצים, אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל כתבאמים נופלים פה. הם מתרסקים אולי במקרה הרע, אבל הם לא מתפוצצים. יש הרוגים, יש נפגעים, אבל אנחנו לא רוצים לספר לציבור הישראלי שאנחנו כל כך חלשים מול האיום הפשוט הזה, שנקרא כתבם. אח שלך הרי התגייס, היה חייל מילואים, נכון? מה תפקידו?
כן. אז אפרים בסדיר היה לוחם, עד שהוא סיים, הוא היה לוחם אמצעי השריון, ובסוף השירות שלו הוא לא סופח למילואים. הוא היה פטור ממילואים. קראו לו למילואים כי הגדוד היה במצב מאוד קשה. היה להם הרבה הרוגים, הרבה פצועים, בגדוד שאני עוד הספקתי גם להיות איתו במילואים בתור צקה פתאום. בגדוד שעבר הרבה, אז התקשר אליו הרסר, ביקש ממנו שיבוא. פעם הוא בן אדם מאוד, מאוד פעלתן, מאוד חרוץ, מאוד משימתי. ממש, אז הוא ביקש ממנו שיבוא ויתן לו שם יד בעזרה של כל ה... לתכלל את כל האירוע.
והייתה התלבטות מצד אפרים? דיברת איתו על זה?
הוא רק חיכה לזה.
חיכה לטלפון הזה.
הוא רק חיכה לאיזשהו, הוא לא ידע לאן ללכת, כי אין לו, זה צבא גדול בסוף. וכשקראו לו, הוא שמח מאוד.
היה איזה מיון בין עזה לבין הגזרה הצפונית?
כשהם היו בעזה, הם עוד היו כנראה במה שנקרא יציבים. וכשהם קראו לו כבר לצפון, זה ממש כי היה צריך אותו ספציפית.
כי לא היו מספיק חיילים ולוחמים שיהיו.
אם היית מכיר את אפרים, היית יודע, אפרים הוא בן אדם שהוא גידל אותנו, הוא גידל את כל המשפחה, מבחינה, הוא מאוד, הוא עושה הכל, הוא עושה בשקט. אז בשביל זה קראו לו, הוא תפתק שם דברים, כאילו אני שומע מבחינת סיפורים עליו, תפתק דברים, סידר, ארגן לחיילים את כל התרומות שיגיעו אליהם, ולא יישארו במחסנים, כמו שקרה בהרבה מקומות.
4 חודשים במילואים, נכון? בגזרה הזו של הצפון. אתה מדבר איתו, שומע ממנו קצת חוויות, חששות, בעקבות אירועים קודמים שהיו בצפון?
לא דיברנו על זה. הפחד של המשפחה היום, אני הייתי בעזה, הפחד היה שם, אנחנו בכלל לא חשבנו שיקרה משהו בצפון. לא דמיינו את זה כאילו. הוא היה הולך, חוזר, לא הייתי דואג לו, כאילו. זה הצפון, אנחנו חיים פה, כאילו, הוא הלך כמה דקות מהבית.
אפרים בן 25, מה המרחק בשנים שלך ממנו?
אפרים ואני, אנחנו 11 אחים, כל ה... זה בלי עין הרע. אפרים אחד מעליי, אני אמצעי, 5 מעליי, 5 מתחתיי, אפרים אחד מעליי.
וכמה לוקחים חלק בלחימה הזו, הכל כך חשובה?
מה זאת אומרת?
כמה חבר'ה, כמה מאחים נקראו לשירות מילואים לקחת חלק?
רק אני ואפריים טיימת שקראו לנו. השאר לא קראו להם, הם גם מי שהיה בצבא ניסה להגיע למילואים. לא קראו לנו, בסיבות של צה"ל, אבל במוכנות לתרומה...
ברור. זאת אומרת, כל המשפחה דואגת לך בעזה, ולאפריים קצת פחות, אבל גם כן יש דאגות כאלו ואחרים.
פחות, אני אומר לך באמת שלא, זה, אנחנו חיים בצפון, אז אנחנו לא מאקלים שיש פה מלחמה כזאת, כי גם, אתה יודע, אין פה איזה תגובות נשמע על ה... הצבא עובד יפה, הצבא עובד מאוד יפה. אתה מבין? אבל
אנחנו ראינו גם שחיזבאללה יודע לדייק, חיזבאללה יודע לצלם, הוא יודע בדיוק איפה כל בסיס נמצא ברמת הגולן ובצפון. וראינו אירועים שקדמו לאירוע הזה, שחיזבאללה מכוון ופוגע בבסיסים.
אז זהו, אז חיזבאללה לא יודע לדייק, אני יכול להבטיח לך את זה. הוא פגע בטעות, הוא פגע בעץ, והרחבן שלו נמצא בעץ. ובגלל זה היה הפיצוץ, הם לא תכננו להפיל את זה באותו מקום. הרחבן שלהם מסתבך על העץ והתפוצץ שם. אז אני עם כל הכבוד...
וזה גם פרטים שגילית מאנשים שדיברו איתך, בין אם זה בשיבה, בין אם זה תחקרת אותם, הצבא לא סיפר לך את הסיפור הזה.
לא, הצבא גם לא, אני לא מצפה ממנו, הצבא אני מצפה ממנו שימשיך להילחם, ושיהיה חזק ושיהיה לו את הרוח הגבית שלנו. לא ציפיתי מהצבא את זה. את זה ציפיתי מגורמים אחרים. אבל את האמת אני אגיד לך, הדברים האלה הם יותר מחלישים. אני, כל מה שאני מנסה עכשיו, זה רק לחזק את העם הזה, אנחנו צריכים לחזק אותו מלמטה, לא לנסות...
זה מדהים, אתה יודע, זה מדהים, אנחנו שומעים ומדברים עם הרבה מאוד משפחות שכולות, שהמסר העיקרי שלהם זה, בואו נתאחד, כי האויב שלנו מרוויח מהפירוד הזה.
בדיוק, בדיוק, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, זה פחות משנה לי כבר, הממשלה עושה ככה או ככה, אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים להיות חזקים, זה רק באחדות, זה רק עם כל העם הזה ביחד, אף אחד לא יכול עלינו, כן, אבל... רק אם אנחנו ביחד.
ספר לי קצת על אפרים. ספר לי קצת על אפרים יונתן, מה הוא אהב לעשות? הזכרת שהוא באמת אדם שיכל לעשות מולטיטאסקינג, לעשות הרבה מאוד דברים של איש אחד.
בדיוק.
מה התחביבים שלו?
הוא עשה את הטיול שלו בחול. הספיק לטייל. זה מה שהוא בעיקר רצה אחרי הצבא. שיהיה לו את החוויה הזאת, היה 8 חודשים בדרום אמריקה. חוות החוויות האלה. הוא בעיקר היה דואג למשפחה. הוא היה דואג שהכל פה, שאמא תהיה מבסוטה, הרי נכנס עם איזה חיוך כזה, תמיד זה לא מאוד שקט, אבל עם, כמו שאומרים, איש של מילים שלא אומר דבר. הוא היה עושה. הוא בזמן האחרון רצה לקנות קייק, לא של בן אדם אחד, לקנות קייק של כמה אנשים, ושהוא יוכל לטייל איתנו קצת ביחד, וללכת לדוג. זה היה החוויה שלו ב... היינו עושים הרבה טיולי ג'יפים, יש לנו הרבה ג'יפים במשפחה, אז אני עכשיו, זה מה שיש לי הרבה ממנו, זה הרבה סרטונים שלי ושלו עושים טיול ג'יפים. לי ולא יש כל אחד ג'יפ, היינו טיילים הרבה.
ספר לי קצת על הסביבה ביסוד המעלה, הסביבה תומכת, אהובה שהכירה.
אז יש לנו פה קהילה מטורפת. אפרים היה אחרי שבועיים וחצי בטיפול נמרץ, כל הזמן הזה הרגשנו את הקהילה ואת עם ישראל איתנו, כאילו, ברמה מטורפת, ואנשים שאפריים נגע בהם, שבכלל לא ידענו. הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, פתאום באים והם מחוברים כל כך, ואני מרגיש שהאבל הזה בכללי הוא אבל של כל ישראל. חוץ מזה שזה חייל, זה גם בן אדם שנגע בכל כך הרבה אנשים. כל מי שמגיע לפה, אני רואה עליו פרצוף של אבל שהוא הכיר את הבן אדם לרמה מאוד טובה. אני יכול להגיד לך שנגיד אנשים שפחות, היותר שקופים שבינינו, פתאום באים אליי, אומרים לי, אתה יודע, בתקופה הזאת והזאת, שלא היה לי אף אחד בחיים, אפרים היה איתי. תמיד אפרים היה איתי, תמיד הוא דיבר איתי, תמיד אמר לי שיש לו מקום אצלו. זה הבן אדם. בלי שאף אחד שם לב. הוא תמיד היה הולך דואג לבן אדם שאף אחד לא מדבר איתו. פתאום אני רואה שאנשים האלה כאילו, אנשים הכי שקופים. הם מכירים אותו ויודעים מי הוא ומחוברים אליו מאוד.
אדם שקט, אתה יודע, קראנו לזה בצבא מנהיג שקט, אחד שאתה לא שם לב שהוא נמצא, אבל כשהוא לא נמצא, כולם שמים לב לזה.
בדיוק, בדיוק ההגדרה.
קח אותי לימים האלו של, של, אתה יודע, שהייה לצד מיטתו, כשהוא פצוע קשה ונלחמים על חייו, ואתם מתפללים לשלומו. זה לא פשוט.
זה, כן, זה סיפור מטורף, כאילו. זה חוויה, מה שאמרתי, זה הרגשות שאתה מרגיש בגוף שלך, אתה לא יודע בכלל שיש כזה עומק לרגש. אתה מרגיש בתוך בלב, אתה, משהו שם קורה, ואתה אפילו לא יודע איך, עדיין עוד לא יודע מה קורה. היינו לידו כל יום, הייתי מגיע אליו, כל הזמן היה איתו בן אדם, בטיפול נמרץ, שזה משהו שפחות מקובל, אבל בגלל שזה היה חייל, תמיד נתנו לנו את הכניסה, ותמיד היה לידו מישהו, ותמיד דיברנו איתו, וסיפרנו לו כל יום מה קורה, מה היה, חיזוקים, נתנו לו הרבה חיזוקים. הוא לא היה אמור לחיות מעבר לארבעה ימים, כאילו זה היה מקסימום. אני מרגיש שהחיזוקים האלה שנכנסנו אליו עם חיוך ולא עם בכי, נכנסנו חזקים וחיזקנו אותו, והוא נשאר שם כדי שיהיה לנו פרידה יותר מרוכחת. אמנם צריך להיפרד מבן אדם שאתה הכי אוהב, אבל הוא ריקח לנו את הפרידה.
היה חשוב לו שתצאו חזקים מהסיפור הזה.
בדיוק, בדיוק. הוא נתן לנו ממש את הזמן שלנו רגע אחד להקל את זה, וכשהוא הבין שהקלנו, עמדנו לידו, ליד המיטה, זה הרגע הכי עוצמתי שהיה לי בחיים. עמדנו ליד המיטה, מרגע שהמכשירים היו על דופק, עד אפס, ובסוף שרנו לו, ניגענו לו איזה ניגון ככה שהוא אהב, אמרנו מילות פרידה, כל המשפחה מסביב למיטה, רגע עוצמתי ומרגש.
כל כך עצוב, אבל כמו שאמרת, הוא היה בוחר שלא תהיו עצובים ברגע הזה.
כן, כן, זה היה רגע מאוד עצוב, וגם כשהגענו להלוויה, אנשים אמרו לנו, כאילו, לא ידעתי אם לבכות או להיות שמח. לרוב שזה גם אנחנו לא ידענו, אתה יוצא משם מרגיש אור עצום. משהו מטורף.
כן, אנחנו עם של הריות, ואין ספק שאפריים היה לוי.
ראש להריות. אבל הכי חשוב, בתקופה הזאת, באמת, שאנשים יבינו, יש פה אנשים שמת להם מישהו מהמשפחה, זה סיפור לא פשוט. ומתו לי חבר, באמת חבר של אפרים, ארנון בן בניסטי, זכרונו לברכה, סיפור קשה גם. והמשפחה, אנחנו, במשפחה זה מספר משפחות מאוד מאוד, מאוד חברות, אפרים וארנון, חברי ילדות, קבורים אחד ליד השני, ממש קבר ליד קבר, חברי ילדות שגדלו ביחד, חבורה אחת, הם אחד קבר ליד קבר. והמסר של, 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 שלי ושל המשפחות האלה תמיד, תמיד ולא, אין ספק אפילו, לא משנה מי אתה, שמאלני, ימני, תהיה מה שאתה רוצה. אחדות זה כוח ואין כבר ספק בזה, ואנחנו רוצים רק שיהיה אחדות. תגיד את הדעה שלך, חייב שתגיד את הדעה שלך. אבל שיהיה בנועם ושיהיה באחדות.
כן, אנחנו לא צריכים לדעת להיות עם שמבטר, עם שמבטר לצד השני.
מקבל.
לקבל ולוותר, לא להתעקש על דברים שאחר כך יכולים רק להרחיק אותנו אחד מהשני, ואולי זאת צוואתו של אפרים.
זה אחד משמעי, זאת צוואה של אפרים.
יונתן, אני מודה לך מאוד על הדברים, יהי זכרו ברוך, השם ייקום דמו, ואנחנו מקווים מאוד שלא תדעו עוד צער.
תודה רבה על הזמן, באמת מעריך את השני, תתאים לי את המקום לספר עליו, זה מאוד חשוב.
תודה רבה לך.
תודה רבה.